אז ננסה היום בעזרת השם ללמוד על השעיר המשתלח. כשבית המקדש היה קיים, אז כל העיניים היו מחוברות לבית המקדש, וזכינו שהכהן הגדול עשה בשבילנו את העבודה. אנחנו מתבוננים והוא עובד, אנחנו מחוברים אליו והוא מחובר אלינו. דברים מופלאים שאנחנו לצערנו הרב ולכאבנו הגדול מרוחקים הם בימינו אלה, אבל אנחנו מתפללים שנזכה לשוב לימים שבית המקדש היה קיים, ובאמת קרבת האלוקים שלנו הייתה הרבה הרבה יותר משמעותית וגדולה. הדברים שנעשו בבית המקדש היו דברים רבים מאוד. היום אנחנו נתייחס לנקודה אחת ש תחבר אותנו ליום הכיפורים, וקודם כל נראה את הדברים בגמרא. תודה רבה לאוריה שמעלה לנו את הדפים. אנחנו בעין היה שבת ב', דף פ"ט, וקודם כל נראה את הדברים בתוך הגמרא, ומתוך זה ניפגש עם הדברים של הרב, ששוב, זה לא משאיר אותנו בימים ההם, אלא מחבר את זה אל הזמן הזה. זה תמיד רלוונטי, וככל שנלמד יותר על דברים שהתרחשו בבית המקדש ויותר נפנים אותם, ממילא יותר נתחבר בעזרת השם לימים ההם, ונקרב בזה יותר את בניין בית המקדש. אז הגמרא שואלת שאלה, מניין שקושרים לשון של זהורית בראש שעיר משתלח? כן, אז אנחנו זוכרות, אולי קודם את הגמרא למעלה, אולי קודם את הגמרא למעלה, ואחר כך נראה את ההמשך. בסדר, זה כתוב לנו למעלה בגמרא. אז אתם זוכרות שהיו שני שעירים ביום הכיפורים, שהכהן הגדול היה מטיל גורלות, שעיר אחד היה מוקרב להשם, והשעיר השני היה נלקח להזזל, זה איזשהו צוק מרוחק במדבר, והיו קושרים לשעיר המשתלח, חוט של צמר אדום, היו קושרים חציו בראש השעיר המשתלח וחציו על הצוק שממנו הוא נזרק, והיו דוחפים את השעיר אל התהום, והיו אומרים שכך יובדו כל האבונות שלנו, כך ילכו לאיבוד כל האבונות שלנו, ואם האבונות היו מתכפרים, אז הלשון הזאת, האדומה, הצמר האדום הזה, היה הופך ללבן. הלוואי שהיינו זוכים גם בדורות שלנו, שכל האדום יהפוך ללבן, שנזכה בעזרת השם בקרוב. אבל הגמרא שואלת, מאיפה למדו את זה? מאיפה החז"ל למדו שבאמת צריך לקחת את החוט הזה ולקשור אותו בראש השעיר ולקשור אותו בראש הצוק? אומרת הגמרא מהפסוק, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. כן, זה גם פסוק שאנחנו מכירות, חוזרים על זה בסליחות, זה בדיוק הימים האלה. אז בעצם אומר לנו ישעיהו הנביא, איזושהי הבטחה אלוקית, שאפילו אם החטאים שלנו יהיו כשנים, כן, שנים מלשון שני, צבע אדום, אז אנחנו נזכה אם באמת נשתדל לשוב בתשובה ולתקן ולבקש כפרה, אז אנחנו נזכה שהם יהפכו, שהאדום הזה יהפוך להיות סך כשלג. אז אנחנו רוצות לראות קודם כל איך הרב מסביר את זה בפירוש שלו על הגמרא, ומה באמת, איך זה קשור אלינו לימים האלה וליום כיפורים, ואנחנו ניפגש לאט לאט עם הדברים של הרב, ונראה מה הרב מסביר. אז הרב אומר כך, החיים ותגבור את החיים, המתגלה בנפש, המתגוונת בדם החי, בדם האדום החם והתוסס, הם הגורמים עם כל היופי והזוהר שבהם, גם את כל החורבן והשיממון שבהם, את כל החטאת והרשע שבהם. כן, אז אנחנו יודעים שהאדם הוא מורכב מהרבה מאות רבדים. אנחנו בעין היה שבת ב', בסדר? אנחנו בפירוש הרב על עין היה. וזה מה שמצולם לנו בדף. שנייה, אני אסגור את החלון. השכן שלנו מנגן נורא יפה בפסנתר. אז בעצם, כשאנחנו מתבוננים על האדם, האדם יש בו הרבה מאוד רובדים. יש בו רובד גופני, כן? איברי הגוף שלנו. זה הצד הפיזי של החיים. ודיברנו על זה שיש לאדם גם נשמה, נשמה שהיא חלק אלוק ממעל, נשמה שהיא שייכת לעולמות העליונים. אבל יש לאדם גם נפש, כן? נפש, הדם כתוב בתורה, הדם הוא הנפש. הדם בגוף האדם הוא שונה מן האיברים. האיברים הם סטטיים, הם לא משתנים. והדם, כן, שהוא מתחיל בלב, כן, אז הוא מאוד מאוד דינמי, הוא שוטף, הוא זורם, הוא עובר בכל מקום. אז הדם הוא הנפש, הדם הוא משל, הוא ביטוי לנפש של האדם. באדם יש הרבה כוחות, באדם יש הרבה נטיות, באדם יש הרבה מאוד הופעות, והכוחות והכישרונות והנטיות וההופעות האלה זה כמו זרמים שזורמים בתוכו. זה כזאת חיוניות של חיים. שקיימת בתוך האדם, אומר הרב, יש בנו גם חיים, כוחות חיים, וגם יש בנו תגבורת חיים. תגבורת חיים זה יכולת של הכוחות להתגבר, לשטוף, לזרום בעוצמה. כן, זה לא רק תמיד זורם לו בנחת וברוגע ובשקט, אלא הרבה פעמים יש בתוך האדם הרבה הרבה שערות, וזרם ששוטף, והתקצפויות. כן, תדמיינו איזה נהר כזה, כן? במקום לדמיין את הדם שלנו, אז אפשר לדמיין איזשהו נהר, שלפעמים הוא זורם לו בחלישות, ולפעמים הוא זורם בעוצמה, ולפעמים הוא במפלים. אז ככה אומר הרב, ככה הנפש שלנו. ואדם אומר הרב, אדם האדום, החם והתוסס, הוא... בעצם ממשיל את כוחות החיים שבתוכנו, ומצד אחד כוחות החיים יכולים להביא את האדם למקומות מאוד מאוד יפים ונשגבים ומרוממים, הוא יכול עם כוחות החיים שלו ליצור ולפעול ולהביא הרבה ברכה ולהופיע טוב בעולם ולהופיע אור בעולם, ולרוץ מפרויקט לפרויקט ומעניין לעניין, ולחשוב כל הזמן מה הוא עוד יכול להוסיף, ומה הוא עוד יכול לעשות, ובאמת להשתמש בכל הכישרונות ובכל הנטיות, כדי להוסיף טוב לעולם. זה ציור אחד שיכול להתרחש, אבל אומר הרב שיכול להיות גם, שהכוחות האלה חלילה, יביאו את האדם למקומות שליליים, שהכוחות האלה חלילה יפילו את האדם לכל מיני תהומות, לכל מיני בורות, כי כידוע, המילה יצר היא מתוך המילה יצירה. עם היצרים שלנו אנחנו יכולים לבנות מגדלים נישאים ומרוממים ונפלאים, ועם היצרים שלנו חלילה אנחנו יכולים גם להרוס ולהחריב הרבה הרבה דברים טובים, וזה מה שהרב אומר, שהם יכולים גם עם כל היופי והזוהר שבהם להופיע, אבל גם עם כל החורבן והשיממון שבהם הם יכולים להופיע, וזה מין סקאלה כזאת, כן, שאת יכולה להגיע למספרים מאוד גבוהים, ואת יכולה גם להגיע חלילה למינוס מספרים מאוד גבוהים, והכל זה עם אותם כוחות, עם אותם נטיות, עם אותם הופעות, עם אותם יצרים, אפשר ליצור דברים יפים וטובים ומתוקים, וחלילה אפשר גם ליצור דברים שליליים ומכוערים וקשים, שמופיעים בעולם מכוח מעשיו של האדם. אז זה אדם, זה אדם האדום, החם והתוסס. זה הזרימה של החיים. וכל אדם באמת בבחירה החופשית שלו מחליט לאן זרמי החיים שלו זורמים, ובאיזה קצב הם זורמים, ומה הם מביאים לעולם, מה הם מביאים למציאות. ממשיך הרב ואומר, וסוף הכל מוכרחת התשובה לבוא, והסליחה להימצא. אז שוב, הימים האלה, עשרת ימי תשובה, ויום הכיפורים, זה הימים שבהם אני מנסה לשוב לעצמי, לשוב למי שאני באמת, לשוב אל השם שלי, כן? למה קוראים לי תמר? למה קוראים לי סיוון? בסיוון קיבלנו את התורה, או, זה פחד. ולמה קוראים לי רעות? ולמה קוראים לי חושן? חושן זה בטוח קשור ליום כיפור. ולחזור אל השם שלי, אני לא סתם אומרת את השמות, לחזור אל השם שלי, השם שלי הוא לא סתם שם. השם שלי זה שם שההורים נתנו לי ברוח הקודש, כן זה? רוח הקודש קטנה כזאת, כן? אני לא יודעת בדיוק להסביר. אבל כשהורים קוראים לילד שלהם בשם, זה מבטא את מי שהוא. אז כן, יש שיר כזה, לכל איש יש שם. לכל איש יש שם, לכל אדם יש את הפנים שהם הפנים שלו. לכל אדם יש את הכוחות שהם הכוחות שלו. וריבונו שלא מבקש קודם כל ביום הכיפורים שנשוב לעצמנו. נשוב לעצמנו, נקלף את הקליפות, נסיר את המחיצות ואת המסכים. יש לנו המון חסימות שאספנו בדרך, כן? אתם עוד צעירות, אספתם הרבה פחות חסימות ממני. לאורך השנים אנחנו אוספים חסימות ומורכבויות וקשיים, וזה הימים האלה שבהם אנחנו מסוגלים יותר לשוב. יש ברכה זאת מיוחדת באוויר, שאפשר לשוב לעצמנו, שאנחנו יכולים לחזור ולהיות מי שאנחנו באמת. וביום הכיפורים, אז כולנו ביחד מתקבצים למקום הכי הכי קדוש, וכולנו ביחד מבקשים שכשהכהן הגדול משלח את השעיר המשתלח למדבר ביחד עם איש מיוחד, כן, שלוקח אותו לשם, מבקשים שיקח את כל האבונות שלנו, וכל הקטנות שלנו, והרדידות, והשטחיות, כל הטעויות שעשיתי, כל הפדיחות, כן, לפעמים אני עסוקה באיזושהי נפילה, כל כך הרבה, ונעלבתי מזאת, ואני כועסת על זאת, ואני מקנה בזאת, וכשמגיע יום הכיפורים אני אומרת לעצמי, איזה בושות, על מה כעסתי, ממה נעלבתי, למה כל כך התעקשתי, במי קינתי? אז זה הימים האלה, זה ימים מיוחדים, שאנחנו מסוגלים לשוב, שהסליחה נמצאת, זה זמן של סליחה. ואז מה קורה עם השעיר המשתלח? השעיר המשתלח כביכול, כן? זה ציור כזה. כביכול הוא יוצא אל המדבר, אל האזזל, כן? זרוקים אותו לאזזל. כביכול הוא יוצא אל המדבר, אל מקום שאין שם אנשים, ואנחנו רוצים שהוא יישאר במקום של שממה. אומר הרב, את מה אנחנו שולחים עם השעיר? העודף של שערת החיים, אתם יודעות שסין וסמך מתחלפות. שערת זה מזכיר את המילה שעיר. מוכרח להשתלח למקום השיממון, למרכז החורבן, כי הוא יסוד החורבן והשממה. אז מה זה השעיר המשתלח על פי הדברים האלה של הגמרא? פה, תכף אנחנו נראה שהגמרא תדרוש עוד כמה דברים על השעיר המשתלח. כביכול, מה שאנחנו רוצים להשליך, זה לא את כולנו, את כל מה שיש בי, את כל הדברים שקיימים בתוכי, את כל הכוחות שלי, את כל הנטיות שלי, את כל ההפעות שלי, לא. אנחנו רוצים להשליך את העודף של השערות, את ההתגברות של הכוחות שלא היינו צריכים לתת להם להתגבר. את הדברים האלו, את השאריות האלה, את זה אנחנו רוצים לזרוק. כל מה שהשתמשנו בכוחות שלנו לטוב, כל מה שהשתמשנו בכוחות שלנו לברכה, כל מה שהשתמשנו בכוחות שלנו להאיר בעולם, את כל זה אנחנו רוצים להשאיר. אנחנו משליחים ביחד עם השעיר לעזאזל את כל העודפים. אומר הרב, ידיעה זו והרגשה פנימית זו, מיישרת את הנפש ללכת לקראת המשקל הממוזג של החיים, לקראת התפארת ההרמונית שלהם, שהם הם דרכיה של תורה. כן, אז אתם בטח מכירות את שביל הזהב של הרמב״ם שמופיע בשמונה פרקים, בעזרת השם אחרי החגים. נתחיל ללמוד שמונה פרקים כסדר, בעזרת השם עם הרב אליעזר קשתיאל. אבל זה דברים מפורסמים של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שיש לנו שביל אמצע, אנחנו לא צריכים לבטל שום כוח, אנחנו פשוט צריכים לדעת לא ללכת בצד הזה ולא לקצה בצד הזה, אלא באמת להצליח לנתב את כל המידות שלנו אל האמצע, לא להיות קמצן מדי ולא להיות פזרן מדי, אלא להיות נדיב וכן הלאה וכן הלאה, לא ניתן עכשיו דוגמאות. אומר הרב, הזריקה הזאת כביכול של הכוחות המיותרים מחזיר אותנו לאיזון, מחזיר אותנו לממוצעות, מחזיר אותנו לממוזגות של החיים, כן? על ארץ ישראל אומר הכוזרי שהיא ארץ האקלימים הממוזגים. זה לא סתם שבארץ ישראל לא חם יותר מדי כמו המדבריות שיש בעולם, מדבר סהרה ועוד כל מיני מדבריות, סליחה שנו את איך קוראים להם, שהטמפרטורה שם קיצונית, ואנחנו גם לא בטמפרטורה קפואה מדי כמו שיש בקוטב הצפוני או הדרומי או באלסקה או בצפון אמריקה, אלא באמת ארץ ישראל זה מקום עם אקלים ממוזג, כי זה ביטוי לאנשים שיושבים על האדמה הזאת. אנחנו רוצים לחיות חיים, שוב, במידות שלנו, שהמידות מזגות, שהמידות יהיו ממוצעות, שלא נביא את עצמנו אל הקיצוניות. והרב מוסיף גם שהחיים האלה הם חיים של תפארת הרמונית. תפארת, אומרים חז"ל, תפארת זו מתן תורה. הרמוניה זה באמת שהכל שלם, כן? מתי תמונה היא נראית לנו יפה? כשיש הרמוניה, שיש באמת דיוק בין כל מה שמצויר בתמונה הזאת, אז הכל נראה שלם. אז גם התורה, כן? מה שהתורה מבקשת מן האדם, זה לחיות חיים של הרמוניה. זה להקשיב, להקשיב לריבונו של עולם, ומתוך זה לדעת לסלול את השביל שלי, שהשביל הזה יהיה מדויק, שהשביל הזה יהיה ממוזג, שהשביל הזה יהיה כמו שמבקשת ממני התורה. אומר הרב, אור החיים הבא ממקור החיים, והנותן אור הסליחה על כל עיוותי החיים בצאתם מחוץ להגדרתם. זה האור, זה האור שאיתו אנחנו נפגשים ביום הכיפורים, כן? יום הכיפורים כתוב עליו, בטח כבר מישהו אמר לכם את זה, שעיצומו של יום מחפר. אנחנו פשוט צריכים להכניס את עצמנו לתוך היום הזה, אל תוך מיק והטהרה הזה, וכל מי שיכניס את עצמו לתוך מיק והטהרה הוא כבר ייטהר. כל אלה מבטאו הלשון של זהורית שקושרים בראש שעיר המשתלח. אז כשאנחנו קושרים את לשון הזהורית היא אדומה, כן, החוט הזה עדיין אדום, וזה ביטוי לטעויות שטעינו, לנפילות שגפלנו, לכוחות שהשתמשנו בהם בצורה לא ממוצעת, אבל כל זה אנחנו רוצים שישוב יהיה לבן, שישוב יהיה נקי, שישוב יהיה טהור. אומר הרב, הלשון של הזהורית הזה מייסד את יסוד הטהרה והקדושה. קודם כל להיטהר מכל הטומאות, קודם כל לסור מן הרע, ואחר כך מתוך זה לעשות טוב. אז הטהרה זה סור מרע, והקדושה זה עשה טוב. יסוד הטהרה והקדושה החסינה של החיים העזיזים, אתם יודעות ששעיר זה עז, כן? החיים העזיזים שוב זה רמז לשעיר. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אז זה ביטוי אחד שמבטאת לשון של זהורית שקושרים בראש השעיר. ועכשיו אנחנו שוב נחזור לגמרא של למעלה, ונראה שחז"ל מוסיפים עוד נקודה חשובה ביחס ליום הכיפורים. אז הגמרא אומרת כך, בפסוק כתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, שואלת הגמרא, כשנים היא באה אלי, אם באמת החז"ל מדברים על צבע אדום, אז לא היה צריך להיות כתוב כשנים, היה צריך להיות כתוב, אם יהיו חטאיכם כשני, כמו צבע אדום, כשלג ילבינו, אז למה כתוב כשנים? עונה הגמרא, אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם יהיו חטאיכם כשנים הללו, שסדורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו, כשלג ילבינו. אומרת הגמרא, יש פירוש אחד שמסביר את המילה כשנים, כשני. ועכשיו אנחנו רוצים ללמד אתכם עוד שיעור, שאם יהיו חטאיכם כשנים, לא כשני, כשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית, גם כך כשלג ילבינו. בואו ננסה להבין. מה ההסבר הבא? כן, יש פה עוד הסבר ששייך ליום הכיפורים, שמסתמך על הפסוק הזה. וזה הרב מסביר לנו בסעיף קוף למד א', קודם ראינו את קוף למד ועכשיו אנחנו בקוף למד א'. למה כתוב כשנים? אומר הרב כך, תוקפה של תשובה היא מגעת לא רק בחטאים מקריים, שהם יותר קרובים לשגגה ממה שהם קרובים לזדון. סליחה, אנחנו נעצור באמצע המשפט. אומר הרב, הרבה פעמים כשחושבים על המושג תשובה, אז מדמיינים איזה נפילה מאוד רצינית שהייתה לי, איזה טעות גדולה שעשיתי, ואז אני ככה מרגישה שאני חייבת לתקן, זה לא קשור, זה לא שייך, זה לא לעניין, זה כל כך כואב, זה כל כך מייסר. שם כשתיקנתי חזרתי בתשובה, זה תשובה. תשובה זה כשנפלנו באיזה נפילה, אומר הרב, כל הנפילות האלה שהן באמת גדולות, בדרך כלל זה בכלל קרה בשוגג, זה לא קשור לחיים שלי. זה איזה נפילה חד פעמית, זה איזה אירוע שלא חזר על עצמו. ברור שגם מזה צריך לחזור בתשובה. אבל זה יותר קרוב לשגגה, כי זה איזה טעות חד פעמית, שאנחנו לא מבינים איך זה קרה, ואופס, זה קרה. אומר הרב, תוקפה של תשובה היא מגעת בעיקר הדבר מתגלה, אור התשובה בחטאים השיטתיים. המהלכים מהלך של חיים סידוריים, שהרגילות החומרית והרוחנית גם יחד מייאשת את כל אפשרות של תשובה מהם. אומר הרב, מתי באמת קשה לנו לתקן? קשה לי לתקן את כל הדברים שאני נופלת בהם, ושוב נופלת בהם. עוד פעם אני טועה, ועוד פעם אני טועה. מידה שאני לא מצליחה בשום פנים ואופן להתגבר עליה, אני קמה בבוקר ואני אומרת לעצמי, היום אני לא אכעס, היום לא יהיה, היום אני אצא למלחמה הכי גדולה נגד מידת הכעס, ואופס, לקום בזמן, אופס, לא הצלחתי. אומר הרב, הקושי הגדול שלנו בחיים זה דווקא הדברים שמפילים אותנו שוב ושוב. החולשות שאנחנו נפגשים איתם שוב ושוב. הרבה פעמים התחושה היא ביום הכיפורים שאין תקווה, אין תקווה, אני מכירה את עצמי, אני יודעת מי אני, אני יודעת שזה חלק מהפקלה שריבונו של עולם הדביק לי, למרות שביקשתי ממנו לא להדביק לי את זה, ואני מסתבכת שוב ושוב, ונופלת שוב ושוב, ובסוף את כבר מרגישה כמו רשת כזאת סבוכה שאת בתוכה, ואין מצב, לא יהיה, לא יהיה, בזה זה לא יהיה. בסדר, אז באמת, מאיזה נפילה גדולה, קל לי לשוב, מאיזה אירוע חד פעמי קל לי לשוב, אבל מה עם כל הדברים האלה שמלווים אותי? הם כמו הצל שלי, לאן שאני הולכת, זה בא אחריי. כמו איזה דמות כזאת שנדבקה אליי ולא מוכנה לעזוב אותי, מה נעשה עם זה? אומר הרב, בא דבר השם לאמור, שלא כן הדבר. שרק מורח לב הוא להיות נאחזים בסידור מוטבע. לומר שנגד טבע האדם ונגד טבע החברה האנושית היא התשובה. אומר הרב, כתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, מה זה כשנים? זה כמו השנים שבאות מסודרות, אחת אחרי השנייה. יש דברים שאני חושבת שהם מובנים בתוכי. יש דברים שאני חושבת שלא יכול להיות שיגיע יום שאני אצליח להסיר אותם ממני. אני לא מאמינה בכוח התשובה, אני מאמינה בכוח התשובה, אבל הדברים האלה אני מרגישה שזה כבר, זה בכלל לא מישהו אחר, זה אני, זה בכלל לא יצר הרע, זה אני. זה יצר הרע. נכון שזה מאוד מאוד חזק בתוכי. נכון שאני מכירה את היצר הזה בדיוק כמו שאני מכירה את עצמי. נכון שמאוד מאוד קשה לי לעמוד מול היצרים האלה, אבל אומר הרב, לכן כתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, נכון כל שנה מגיעה אחרי חברתה, זה סדר טבעי בעולם, מדויק. גם לפעמים את החטאים שלי, מול החטאים שלי אני מרגישה ככה. אומר הרב, כי אדיר ואמיץ הוא כוחה של תשובה, אשר בידו להפוך סדרים מושרשים. כן, אני מרגישה שזה מושרש בתוכי עמוק. זה כמו מחשבות הטובות שלי, זה כמו הרצונות האמיתיים שלי, ככה אני מרגישה גם כלפי הרצונות השליליים האלה. אפילו שאת מרגישה שזה מושרש, אפילו שנראה לך שנולדת עם זה, שזה חלק ממהותך, אומר הרב, אין דבר שהתשובה לא יכולה לתקן. גם אם שנים רבות, גם אם תקופות של דורות יעברו על החטאים המסודרים, וגם אם יהיו סדורות ובאות כשנים הללו, מששת ימי בראשית עד עכשיו, קשה לגלבינו. אז יש הבטחה אלוקית, זה לא סתם שאנחנו חוזרים ואומרים את זה בסליחות, כל הימים של הסליחות מזכירים לעצמנו. אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו. יש כוח לתשובה יותר מכל מה שהצלחנו להטביע בתוכנו, יותר מכל מה שאנחנו מרגישים שהוא נשרש בתוכנו, יותר מכל זה יש כוח לתשובה. אז זה עוד פירוש לפסוק שבישעיהו, אם יהיו חטאיכם כשנים קשה לגלבינו, ומתוך זה אני רוצה שנרד לחלק השני של הדף, שגם שואל את אותה שאלה, ושוב מבאר לנו עניין נוסף שכתוב בגמרא, ואנחנו רוצות ללמוד אותו ביחס ליום הכיפורים. אז שוב שואלת הגמרא, מניין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים קשה לגלבינו. אז עכשיו הגמרא שואלת שאלה נוספת. איך יודעים שאת החוט הזה של הצמר צריך לקשור דווקא בראש של השעיר? למה דווקא בראש? אפשר לקשור אותו בהרבה מקומות אחרים בגופו. אז בואו נראה איך מסביר את הדברים הרב. אומר הרב כך, התגבורת העצמית שבנפש, בתוהר טבעה האלוקי, היא המחוללת את דרכי החיים הקדושים והטובים. אז מה זה התגבורת העצמית שבנפש, בתוהר טבעה האלוקי? אומר הרב, אנחנו נחזור על זה לא רק בימים של אלול ותשרי, אנחנו נחזור את זה כל השנה כדי שזה ייכנס עמוק עמוק אל תוכנו, שמה שעצמי לנו באמת, מי אנחנו באמת, זה נשמה שנתת בי תאורה היא, זה מי שאני באמת. אני אומרת שוב, לא תמיד אני מרגישה את זה, לא תמיד אני חווה את זה, לא תמיד אני נמצאת שם, אבל קודם כל לדעת את זה, לדעת שמי שאני באמת, הנקודה הכי עצמית שלי, התואר הכי טבעי שלי, זה הנשמה שלי. ומכוח הנשמה מתחוללים כל דרכי החיים הקדושים והטובים. אז קודם כל לדעת מי אנחנו. אומר הרב, ההתעוררות הדמית המתגברת על תואר הנשמה לאחר אותה מטבעה, היא צובעת את הנפש בצבע זר, אדום, מחותם, כן, מלשון קטם, עד שבהתגלות החיים אין צבעה, כלומר מראיתה העצמי ניכר. אז איזה צבע מבטא את הנשמה? הצבע שמבטא את הנשמה זה השלג, זה הלובן, זה הטהרה. הצבע הלבן. והצבע שמבטא את החטאים שלנו, את הנפילות שלנו, זה הצבע האדום. אומר הרב, הצבע האדום זה משל הקטמים שלנו, לתינופות, ללכלוכים, שהם צבעים זרים. כן, אתם יודעות שכתוב בהלכה, שלא ללבוש בגד שהוא כולו אדום. זה יותר מדי מושך את העין, זה יותר מדי בולט, זה חסר עדינות, זה חסר אצילות. יש משהו בצבע האדום שהוא מבטא את הנפילות, שהוא מבטא את החטאים, שהוא מבטא את המורכבויות שיצרנו בעולם הזה. אומר הרב, השעיר המשתלח בייחוד מכוון הוא נגד האבונות שהם מצד עצמם נגד הטבע הנפשי של האיש הישראלי. אשר רק הצבע הזר של הדמים הבהמיים הם הם שגרמו להצביע, לצבוע את החיים בצבע האדמי הזה. אז כשאנחנו שמים לשון של זהורית, כן, בצבע אדום, על ראש השעיר המשתלח, אנחנו רוצים לבטא, אנחנו רוצים להשליך אל העזאזל את כל, כל, כל הצדדים הגסים, את כל הצדדים הבהמיים, את כל הצדדים השפלים של החיים, שלמדנו אותם, לקחנו אותם מעולמות זרים, כן? מעולמות שלא שייכים אל האיש הישראלי. בעם ישראל זה לא הצבע, כן? עם ישראל, למשל, זה צבע כחול, נכון? כתוב שצריך שיהיה לנו פתיל תחלת. אבל אדום זה לא צבע ישראלי, זה צבע ששייך אולי לאומות העולם, זה צבע ששייך לשפלות של החיים. אז אנחנו רוצים שהצבע הזה יחזור להיות לבן. כן, התלכלכנו, נחתמנו, התבלבלנו, נפלנו, אבל אנחנו רוצים שהצבע האדום הזה יהפוך להיות לבן. אומר הרב, הצבע הזה של ההתעוררות הזרה, המהפכת את האדם לסעיר, דמות מחבל רוחני וציורו, וציורי, מוצא מקומו אחר ההתגברות האחורה במחשבות המוח מקום בראש. אז רגע נעשה סדר איך הגענו אל הראש. קודם כל אומר הרב שהחטאים שלנו כביכול הופכים אותנו להיות כמו שעירים. אז קודם כל אתם יודעות ששעיר זה לשון של עבודה זרה, ולא יסבכו עוד לשעירים. אני מקווה שלא המצאתי עכשיו פסוק, אבל יש משהו דומה לזה. ושעיר זה גם עז, כתוב בהלכה לא לגדל עזים בארץ ישראל, כי עז זו חיה שמחסלת הכל, היא לא משאירה שום דבר, היא נכנסת לאיזשהו מטע, והיא אוכלת ומחסלת הכל, הכל, הכל. זה ביטוי לכוחות חיים שבתוכנו, כוחות שמנגחים, כוחות שמחבלים, כוחות שמשברים. כוחות שמחסלים, יש בתוכנו כוחות שעירים, כבר אמרנו, שעיר ושערה, זה אותם אותיות. וזוי לה, כן, לחבלות הרוחניות שאספנו לאורך השנים. אומר הרב שהנפילות בדרך כלל מתחילות ביצרים, בדמיונות, בעולם הרגש, אבל הרבה פעמים, אחרי שהאדם נופל שוב ושוב באותן נפילות, משה, יש פה גם את זה, משה. תשים את זה שם על המדון. בסדר, תשים את זה שם, שמתי שם את המדון. אתה יכול לקחת כאן גם את השיר? תשים את זה שם על המדון. מחילה, מחילה. כולם פה לומדים בזום, כל עם ישראל לומד פה בזום. אומר הרב, הרבה פעמים, אדם נופל, בסדר, אחרי הנפילה הראשונה הוא עצוב, הוא מדוכדך, אבל הוא כבר נפל, ואחרי הנפילה השנייה הוא כבר פחות מתרגש, ואחרי הנפילה השלישית אולי עוד פחות. הרבה פעמים, כדי להרגיש עם עצמו בסדר, כדי להרגיש עם עצמו טוב, הוא לאט לאט מתחיל להסביר לעצמו בשכל, למה בעצם הוא חייב ליפול בנפילה הזאת, למה הנפילה הזאת היא נפילה חשובה, הוא כבר לאט לאט, לא קורא לזה נפילה, הוא כבר לאט לאט, מייפה את הנפילה הזאת בכל מיני איפויים וקישוטים ודברים שכאלה, כדי להרגיע את עצמו, כדי לחבר את עצמו אל החטא, בסופו של דבר כבר יש לו אידיאולוגיה, למה הוא חייב לחיות דווקא בצורה הזאת, ולא בצורה אחרת. הרבה פעמים, כן, כל מיני תנועות, שמתרחשות בעולם ונובעות מתוך יצרים ותאוות, אחר כך כבר נותנים להם הגדרות והסברים שכליים, למה זה ככה, נכון? אני זה מי שאני מרגיש, אף אחד לא יגיד לי אם אני איש, ואף אחד לא יגיד לי אם אני אישה, יש לזה הסברים, יש לזה תיאוריות, הכל כבר מובן בשכל. אומר הרב, קשירת לשון הזהורית דווקא לראשו של השעיר, זה לומר לנו שאפשר לתקן, סליחה, אפילו את האבונות שכבר יש לנו הסברים מאוד מאוד מדויקים, למה אנחנו חייבים לחיות דווקא כך ולא אחרת. והידיעה מתבררת, כי המחשבות הללו, ממקור המושחת של הדמים האחורים הם באים, לא טבעיים למחשבותיו של האדם, והלך רוחו ונפשו נאצלת מאור אלוקים חיים, היא בעצמה מקרבת את התשובה ואת התיקון הנפשי העמוק, שעל כן קושרים לשון של זהורית בראשו של שעיר המשתלח. הקשירה דווקא בראשו, זה כדי שנבין שכל מה שהסברנו לעצמנו, כל התיאוריות שפיתחנו, כל ההבנות שפיתחנו, זה הכל נובע בסופו של דבר מן הדמימות הזאת, מן הנפילה אל תוך הבורות העמוקים של השפלות ושל הרדידות, ואנחנו מאמינים שאפילו חטאים כאלה שכבר הצלחנו לתת להם מקום והסבר ודיוק, אפילו חטאים כאלה אפשר לשוב עליהם בתשובה. אז מה שראינו עכשיו זה באמת שלושה כיוונים שונים שהרב מלמד אותנו על יום הכיפורים דרך לשון הזהורית. מתוך זה אני רוצה שנראה את הדף השני שירחיב לנו עוד קצת הבנות ביחס לחטאים. לא יודעת, עכשיו שמעת יותר רבה. רק שתרשה שאמרת. מתוך זה אני רוצה שנעבור לתפילה של יום הכיפורים. תיקח אותנו קצת לשביל חדש, שאולי בסוף נצליח לעשות איזשהו חיבור בין הדברים שראינו ביחס לשעיר המשתלח, וביחס לתפילה הזאת. אז קודם כל נקריא את מילות התפילה, ומתוך מילות התפילה ננסה באמת להבין מה מתרחש בתוכנו, הרב קצת יותר מרחיב מה מתרחש בתוכנו. אז אנחנו אומרות בתפילה כך, אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי. אתה חופס כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב. אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. כן? אז כל הדברים שאנחנו אומרות עד כאן, זה דברים שאנחנו אומרות על ריבונו של עולם. ובכן מתוך זה, מתוך כל מה שאמרנו על ריבונו של עולם, ובכן יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתסלח לנו על כל חטאותינו, ותמחול לנו על כל עוונותינו, ותכפר לנו על כל פשעינו. אז בעצם יש פה תפילה, שמבקשת סיוע אלוקי, תפילה שמבקשת מריבונו של עולם שיעזור לנו. אנחנו רוצים להצליח בתהליך התשובה, אבל אנחנו צריכים גם עזרה אלוקית. אני חוזרת על זה שאמרנו שיום הכיפורים הוא יום של טהרה. יום הכיפורים הוא יום שהטהרה יורדת לעולם. כן, אמרנו על זה שבימות החול, גם בימות החול ריבונו של עולם נמצא, גם בימות החול העולם הוא אלוקי, אבל קצת קשה לאדם בתוך העיסוק המרובה בענייני החול, בתוך הריצה המטורפת של ענייני החול, קשה לאדם לפעמים להרגיש את ריבונו של עולם. וכשבאים הימים המיוחדים, אז הווילון הזה של החול מוסט, וכל מי שלומדת על יום הכיפורים, וכל מי שמשתדלת לקיים את ההלכות של יום הכיפורים, אז היא זוכה באמת להיכנס אל תוך המקווה הזה של הסליחה, של הכפרה, של המכילה. ואני רוצה באמת שנראה קצת יותר לעומק מה אנחנו מנסים לומר בתפילה הזאת, שבעזרת השם נזכה לומר אותה פעמים רבות ביום הכיפורים. אז אני בדברים של הרב, זה מתוך סידור עולת ראייה, והרב לאט לאט יסביר לנו את הדברים. אומר הרב, שלושה עיקרי התשובה הידועים, החרטה מן החטא בעבר, שזה השלב הראשון, קודם כל אדם צריך להתחרט בליבו, ואחר כך העזיבה במעשה שאינו עושה יותר את החטא, הדבר השני זה לא מספיק המחשבות שלנו, לא מספיק החרטה שלנו, אני צריכה גם להצליח לעזוב את החטא הזה, והקבלה על עצמו במחשבה שלא לעשות את החטא להבא, כן? אז זה יפה שעזבתי עכשיו את החטא, אבל אני גם צריכה לקבל על עצמי לעתיד שיותר לעולם, לעולם, לעולם. אני לא נופלת בחטא הזה. אומר הרב, שלושת השלבים האלה צריכים הם להשלמתם פרטי ידיעות גדולות ורחבות. אומר הרב, חרטה, עזיבה וקבלה לעתיד, זה לא כל כך פשוט לממש את שלושת השלבים הללו. והרב יסביר למה זה לא כל כך פשוט. אומר הרב, החרטה, אי אפשר להגיע לתכליתה, כי אם על ידי שיבין היטב את גודל הקלקול שבה, על ידי מעשה הוא הרב. אומר הרב, אדם עושה איזשהו מעשה, אדם עובר איזושהי עבירה, אדם פוגע איזושהי פגיעה. היכולת של האדם להבין מה הפגיעה הזאת עשתה במציאות, היא יכולת מאוד 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 מצומצמת. כן, אולי ניתן דוגמה, דוגמאות שלי לא משהו, אבל ניתן דוגמה רק כדי להמחיש את הדבר. נניח שמישהו פגע באדם אחר מאוד מאוד, אולי ביזה אותו בפני אנשים אחרים, אולי כתב עליו איזה כתבה בעיתון, אין לו שום יכולת, סליחה על הדוגמה, בסדר, זה הדוגמאות, אני לא יודעת איפה הן באות לי בכלל, אין לו שום יכולת לדעת מה זה עשה לאדם, אולי זה הכניס אותו לדיכאון, אולי זה גרם לו לחרדות, אולי האיש הזה עכשיו מתנהג לא יפה כלפי המשפחה שלו בגלל הפגיעה הזאת, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו פוגעים איזושהי פגיעה, ובעצם, שוב, אני מבקשת סליחה על הדוגמה, לא יודעת מאיפה היא באה, ובעצם אין לנו שום יכולת להבין כמה לפגיעה הזאת היו גלים, כמה הפגיעה הזאת השפיעה, עד לאן הפגיעה הזאת הגיעה. כן, וזה בכל החטאים, כי הטעויות שאנחנו עושים, הן לא טעויות, אפילו טעות שאדם פגע בעצמו, יש לזה השלכות על עוד הרבה 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 עולמות, רבים ושונים שאנחנו לא מכירים ולא יודעים. אז כשאדם מתחרט במחשבתו, הוא מסוגל להתחרט רק על מה שהוא יודע, על רק מה שמודע לו, רק על מה שהוא מבין, מה שביכולת ההבחנה שלו. אלא מה? אומר הרב, ומסוד השם ליראיו נודע כמה ענייני האדם נוגעים עד מרום קץ עולמות עליונים. וכל מה שידיעתו תקיף יותר את ערך הקלקול של החטא, כל תגדל החרטה. המון המון כתמים שהוכתמו בעולם בגלל שנפלתי, בגלל שטעיתי, אני בכלל לא יודעת שהם קיימים במציאות. אני בכלל לא יודעת שזה בגללי, אין לי מושג שזה הגיע עד לשם. היחיד שיודע את זה, זה ריבונו של עולם. אומר הרב, על כן נקבעה תשובה אחר בינה. בתפילת 18 אנחנו מבקשים לשוב בתשובה, ואנחנו מבקשים מחילה רק אחרי ברכת חונן הדעת. כשאדם רוצה לתקן, הוא צריך לשבת ולברר ולדייק ולעסוק בזה, כדי שהחרטה תהיה מכוונת אל כל מה שצריך לכוון. ודוד המלך עליו השלום התחנן במזמור התשובה, בסתום חוכמה תודיעני, גם בדברים שסתומים ממני, נעלמים ממני, תעזור לי להגיע אליהם, להבין אותם, לדעת שגם עליהם אני צריך להתחרט. ומי יודע עומק הדין בקלקולי החטא, אם לא העליון השליט בעולמו היוצר וצר צורה. אז אנחנו מבקשים מריבונו של עולם שיהיה ביחד איתנו בחרטה. אתה יודע רזי עולם, אתה יודע את כל הדברים הסודיים, הנסתרים שהתרחשו כתוצאה מהחטא הזה. אתה יודע את כל הגלים, כל הגלים שנוצרו, עוד גל ועוד גל ועוד גל, שנוצרו כתוצאה מהפגיעה הזאת שפגענו במציאות. אז בבקשה, ריבונו של עולם, תהיה שותף שלנו בחרטה. אל תשאיר אותנו לבד, כדי שלא חלילה החרטה תהיה חלקית ולא שלמה. תעזור לנו להתחרט על הכל. וממשיך הרב, לעזיבה צריך שיעזוב גם עם מחשבתו לגמרי את החטא. והנה אין האדם שליט ברוח לדעת עמקי הלב, ויש שידמה שכבר נטהר מאבון. ובאמת עדיין חלעתו בידו, ולא יוכל לעמוד בפני איזו התעוררות שתבוא אליו. אז גם בעזיבת החטא, לפעמים אדם מדמיין שבאמת הוא הצליח לעזוב הכל, ואין לו מושג שיש עוד ככה נימים דקים של החטא הזה, שעדיין סבוכים בתוכו, הוא לא מצליח להגיע עד לשם. הוא לא מספיק עמוק להבין את כל הספיחים. על כן, תקנו הבאים בסוד השם, סיגופים לאבון ופשע, שראו בקדושת חוכמתם שבפעולות אלה יתהר עומק הנפש, ומי יוכל לדעת דרך הרוח באנוש, אם לא השם יתברך שעשה לנו הנפש הזאת. פרץ תספור, תצא ותספור את הדלת. אני תכף מסיים. תודה. אז גם בעזיבת החטא אומר האדם לריבונו של עולם, בבקשה תהיה איתי, בבקשה ריבונו של עולם, אל תשאיר אותי לבד, תעזור לי להצליח לעזוב את כל הענפים של החטא, כל העלים של החטא, כל מה ששייך לחטא הזה ואני לא מודע אליו ואני לא מבין אותו ואני לא יודע אותו, בבקשה תהיה ביחד איתי בעזיבת החטא. והקבלה להבא עניינה על כל פרטי מצביו, שאם יעקוף עליו ההכרח או הכבוד וכדומה, יעמוד בכל זאת על משמרת קודשו, וצריך לדעת לזה פרטי גלגולי סיבות העתידות ולהכיר מהותם, וגם זה נעלם מעיני בשר ודם, כי אם השם יתברך הוא יודע קורא הדורות מראש. גם קבלה לעתיד, אדם יכול לקבל על עצמו לעתיד, אין לו מושג איזה ניסיונות הוא יצטרך לעמוד בהם, אין לו מושג באיזה סיטואציות הוא יצטרך להיפגש ואיזה דברים הוא יצטרך לעבור, אז הוא יכול לקבל לעתיד ובסוף להימצא בכל מיני מציאויות שהוא בכלל לא דמיין ולא חשב ולא עלה על דעתו ולא ידע. אז גם בקבלה לעתיד, בכל שלושת השלבים אנחנו אומרים לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אנא תהיה איתנו, תן לנו יד, תוביל אותנו, תעזור לנו להצליח לנקות באמת, לעזוב באמת, להתחרט באמת, לקבל לעתיד באמת. ואיכה נקווה לתשובה, כיוון שעיקרי התשובה נעלמים ממנו בהכרח מקוצר דעתנו. אמנם השם יתברך מקבל את המועט כמרובה, ואנו מבקשים שעל ידי החרטה, העזיבה והקבלה שלנו, אף על פי שהן בשפלות ידיים, הן חסרות, תצטרף מחשבתנו לדעת העליון, שאילו היינו מכירים עניינים אלה בשלמותם, היו מצטיירים ונקבעים בנו בשעת התשובה בכל אמיתתם. אז בתפילה הזאת אני מחברת את ריבונו של עולם אליי, אל תוך התשובה שלי, אל תוך החרטה והעזיבה והקבלה לעתיד שלי. אתה יודע רזי עולם, יודע את אמיתת ערך קלקולנו, ועד כמה ראוי לנו להתחרט. ותעלומות סתרי כל חי שאין לנו מגיעים לצאת ידי חובתנו בחרטתנו, אתה חופש כל חדרי בטן הפנימיים ויודע שנשארה בנו חלאת אבון, וכמה ראוי לנו לעזוב. ובוחן כליות ולב יודע שאין לנו מגיעים לכל עומק העזיבה. כל זה אתה יודע, ריבונו של עולם. אך אין דבר נעלם ממך. מגלגולי סיבות של ניסיונות שיכולים להתגלגל ולבוא, ואין נסתר מנגד עיניך של ניסיונות שמוכנים במציאות שלא נוכל לעמוד בהם חס ושלום. אבל כיוון שאנו מתחרטים, עוזבים ומקבלים כפי יכולתנו, יהי רצון מלפניך שתסלח ותמחל ותחפר ותעזרנו בטובך להגיע למידת תשובה שלמה לפניך. אז בעצם, כשאנחנו אומרים את המילים שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים לריבונו של עולם, זה מה שאנחנו משתדלים, מרים. זה מה שאנחנו מבקשים. ואנחנו מבקשים ממך שתעזור לנו, אנחנו מבקשים ממך שתהיה ביחד איתנו. אז אני רוצה לפני שנסיים, שנראה עוד את הפסקה האחרונה, שמצולמת שם. אני יודעת שאולי חלק מהבנות, למדתם את זה באחת החברות לימוד? לא כעת שלא נצרתי, אני כדאי, ועכשיו שנצרתי. אז גם אם למדתם את זה בחבורת לימוד, זה פשוט להזכיר לנו, בסדר? לחזק אותנו. זה גם אנחנו אומרים בסוף תפילת 18 ביום הכיפורים, ויש לנו הרבה הרבה תפילות 18 ביום הכיפורים. אלוהי, עד שלא נוצרתי איני חדי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. זה מה שאנחנו אומרים לריבונו של עולם. אומר הרב, לפני שנוצרתי, כל אותו הזמן, הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי, ודאי לא היה דבר בעולם שהיה צריך לי. כי אם הייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמה, הייתי נוצר. וכיוון שלא נוצרתי עד אותו הזמן, הוא עוד שלא הייתי כדאי עד אז להיברות. ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת שנבראתי, מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות. כן, אז מה שאנחנו מזכירים בעיקר לעצמנו ביום הכיפורים, שנברנו בדיוק במקום הנכון, ובבית הנכון, ובדור הנכון, ובזמן הנכון, שהעולם זקוק לנו. ומכיוון שהעולם זקוק לי, לכוחות שלי, להופעות שלי, לכל מה שאני אביא למציאות, אז זה בדיוק הזמן שאני צריכה להתאמץ כמה שיותר לשוב לעצמי ולתקן ולחזור ולהיות מי שאני באמת. ואילו הייתי מייחד מעשי אל תכלית בריאתי, אינני עכשיו כדאי. אבל כיוון שאין מעשי מחובבנים לטוב התכלית, הרי לא הגעתי אל תכלית בריאתי, ואיני עדיין כדאי כמו קודם לכם. אז באמת התפקיד של יום הכיפורים זה להחזיר אותנו לעצמנו, להחזיר אותנו למי שאנחנו באמת, להשיב אותנו למה שאנחנו צריכים להיות באמת. אז שנזכה באמת להסיר את כל המסכים ואת כל המחסומים, ואת כל החסימות שאספנו בדרך, ולהיכנס אל תוך המקווה הזה של יום הכיפורים ולהיטהר, ומתוך זה שגם כל האומה שלנו תתאר, וכל העולמות יתארו, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, בעזרת השם.